היי לכולם, ערב טוב. לייב מאוד מעניין הערב עם צחי קאוטינסקי, אני אומר את זה כמו שצריך.
קווטינסקי.
מה? אחד השמות הקשים. צחי קווטינסקי, אוקיי. צריך להתאמן על זה יותר.
השם קשה, הנדל"ן בקלות.
ככה שמאחל לכולנו שככה זה יהיה. אז הערב, צחי,
כן.
אני תכף אספר גם עליו, מה אנחנו נדבר. בגדול הטייטל של ההרצאה הערב זה הנדל"ן בישראל. סקירה והאם זהו הזמן לרכוש דירה למגורים או השקעה, אני יודע שזה נושא שמעניין הרבה אנשים, וגם יכול להיות שככה נגלוש לעוד תחום, כי באמת צחי זה מי שיש לו המון ידע והמון דברים לדבר עליהם, אז כמה מילים על צחי. הטייטל אולי שהוא מוכר בו זה פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, למעלה מ-30 שנה ניסיון בנדל"ן, יזם ניהל הקמת פרויקטים בנדל"ן, רכש, השביח מאות נכסים עבור עצמו ועבור אחרים, יעץ וליווה אלפי משקיעים ברכישת נכסים להשקעה ומגורים, העביר קורסים לאלפי תלמידים על נדל"ן, יש לו גם ערוץ נדל"ן ופודקאסט עם מעל 100 פרקים, כך שלא חסר על מה לדבר איתו ומה ללמוד ממנו. אז ערב טוב צחי.
אהלן, ערב טוב.
כיסיתי את הכל או שיש עוד מה שאתה רוצה להוסיף על עצמך?
לא, הכי חשוב זה שאני אבא וסבא, ונשוי באושר, וזה הבסיס של החיים שלי.
יפה, יפה.
כל היתר זה ההנאה שלי.
מעולה. אז אוקיי, אז אתה בעצם בנדל"ן למעלה מ-30 שנה, בעצם זה יוצא מגיל 30, 30 ומשהו. היו לך איזה כמה השתלשלויות בענף, או שהתחלת עם משהו מסוים ואז עברת למשהו אחר, או איך כאילו אתה רואה את הדברים מבחינת הניסיון שלך?
למעשה התחלתי, נכנסתי לנושא של הנדל"ן, מתוך רצון לעשות משהו בתוך המשפחה, היינו אמורים להקים איזה בית, דבר שנדחה, ואחר כך מכל מיני הסתבכויות, סבא שלי היה גואל אדמות, והוא השאיר איזה כמה דברים קטנים דווקא באזורים הערביים, והתחילו לנו הפקעות, והתחלתי לטפל, והתחלתי להבין שזה מגרד לי הדבר הזה, שזה ממש מתחיל למצוא חן בעיניי, ואמרתי שאני חייב לנסות ולבנות. נורא תמיד אהבתי את היצירה, אהבתי את הדברים, והצלחתי ליזם ב-95, אני התחלתי את הכל מה שעשיתי ב-90, אחרי שעזבתי את עולם הביטחון, וב-95 התחלתי ליזם ויזמתי פרויקט קטן פה בירושלים, בניין קטן, והתאהבתי בקטע, זה מצא חן בעיניי שאני עוד בונה ומתכנן ועוד מוביל תב"ע קטנה, וזה אחר כך להתחיל לבנות את כל הפרויקט ולנהל אותו וכל המאמורות שהיו שם בדרך, עם כל הצרות שהיו שלמדתי מהם.
וכמה זמן הפרויקט הזה נמשך?
זה הפרויקט שאתה יודע, אומרים שלמתחילים יש מזל, אז זה פרויקט שאני, הרכישה שלו הייתה מורכבת, זה היה עם אפוטרופוס, זה משהו שניצלתי את כל הידע שלי בלחקור, בלדעת ולגלות, וככה באמת רכשנו אדמה, רכשתי, אחר כך נכנסתי שותף, אדמה בצורה מאוד מאוד מורכבת, שאבא גם מרכיב עם אפוטרופוס כללי וכאלה, משהו שלמדתי ממנו המון. אז הרכישה וטאבה שהגשתי, והיה לי מזל והצלחתי להעביר אותה תוך 10 חודשים, זה דבר שאין לו אח ורע, ולהגדיל אחוזים ואחר כך להקים, זה פרויקט שנמשך מרגע שהתחלנו אותו עד הרגע שנכנסו אנשים לגור, זה סך הכל 4 דירות וחנות, 3 שנים.
אז בעצם הכניסה שלך לנדל"ן הייתה בתור יזם, לא בתור מתווך?
לא, אני אף פעם לא הייתי מתווך, אני בתיווך לא עסקתי, אני לימדתי את תקופות מתווכים, זה בתקופות יותר מאוחרות, אני עשיתי ליווי משקיעים, שזה כאילו המקביל לתיווך, עשיתי כמה עסקאות תיווך, אבל אני העיקר של העיסוק שלי, זה או יזמות, או ליווי המשקיעים, ואו הדרכה והרצאות ולימוד וקורסים וכל מה שקשור בנדל"ן וייעוץ. אני מייעץ המון המון לאנשים איך לבנות את החיים על בסיס נדל"ן. זה בדיוק המיתוג עשו לי פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן.
אם כבר הזכרת את זה, יש לך איזו הגדרה למתי אפשר לצאת לפנסיה, כאילו כמה דירות צריך, כמה כסף, איזו הגדרה מסוימת, או איך אתה רואה את הדברים?
אז לא, אז אין דבר כזה הגדרות כאלה. ההגדרות, גם בכלל בעולם הזה, כל אחד יש לו משהו אחר, כל אחד יש לו חיים אחרים, כל אחד יש לו צרכים אחרים, כל אחד יש לו יכולות אחרות, אתה יודע, גם אתה צריך לזכור שלא כל מה שאפשר היה לעשות פעם, אפשר לעשות היום, היום שיש הכבדות במיסויים ובמינופים ובכל מה שקשור בזה, אז לא כל מה שמספרים לנו שאפשר לעשות בקלות, זה באמת בקלות. אז הרעיון הוא, גם לא להיכנס לשום שטנצים, אין שטנצים, אני שונא שטנצים, אני אומר כל בן אדם צריך לבחון מה מתאים לו ומה נכון לו, והוא צריך לפעול כדי להגיע לזה, הוא צריך לעשות את הדברים הכי נכונים בשביל להגיע לזה. אחד יגיע, גם אחד מספיק לו 5,000 שקל, היום עשיתי ייעוץ לאיזה מישהי ש... אם אני ארגנתי לאימא שלה בגיל מבוגר מאוד, 6,000 שקל בחודש, אז קניתי את עולמה ובעצם סידרתי לה את כל החיים, ויש אנשים שגם 20,000 ו-30,000 שקל לא יספיקו להם, אז כל אחד צריך לשבת, ואחד הדברים שבאמת אני עושה, אני באמת יושב ובונה לאנשים, אני לומד את האנשים, בייחוד בייעוצים שלי, אני לומד את האנשים עד הסוף, מכיר אותם, מבין אותם, ולא רק את הכסף שלהם, אלא מקשיב להם היטב, לומד את האופי שלהם, לומד את הכל, לומד את הרצונות שלהם, את הצרכים שלהם, את הכל, ובונה להם את התוכנית, כדי שהם יגיעו הכי מהר שהם יכולים, לעצמאות הכלכלית. אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר ואני מדגיש, אחד הדברים שאנשים ששומעים אותנו, ובטח אם הם בתחילת הדרך, ואם הם שומעים כל מיני אנשים שפתאום מספרים להם היום שהם כבר עוסקים בזה 20 שנה, והם כבר קנו 2, 3, 5, 10, לא יודע כמה דירות, והם עלולים להיות מתוסכלים שהיום קשה יותר לעשות את הדבר הזה, עד שלא יהיו מתוסכלים. הם פשוט נכנסו בתקופה אחרת, שיעשו את המאמץ, יעשו את האפשרות, את היכולת, את מה שהם יכולים כדי להשיג את המקסימום, אבל אף פעם שלא הסתכלו על אחרים ועל מה שהם עשו, תקופות אחרות היו אחרות, ובכל תקופה אפשר היה לעשות דברים אחרים, היום...
שאלה אם בתקופה שלנו זה עדיין ריאלי לצאת לפנסיה מבוססת נדל"ן.
תקשיב, קודם כל אני רוצה להגדיר משהו, פנסיה זה לא דבר שחייב להתבסס רק על נדל"ן. זה קודם כל, בן אדם צריך לבנות לעצמו, ולמרות שהמיתוג שלי הוא פנסיה מבוססת נדל"ן, בן אדם צריך לבנות לעצמו גם דברים שמתבססים על שוק ההון וגם על נדל"ן, ואתה יודע, לעולם ושליש אדם המונו. אז קודם כל זה בסיס. דבר שני, היתרון של הנדל"ן זה היציבות שלו. בטח במדינת ישראל, ובלי קשר לזה שהנדלן, תכף אם תרצה נעשה סקירה קצת מה קורה בנדלן, אז שהנדלן שלנו הוא כל הזמן עולה. אנחנו אומרים מה יקרה אם זה יפסיק לעלות, מה יקרה עם הכל, אז אפשר להגיע, לבנות את עצמך, לעשות קניות נכונות, ככל שאנחנו נקדים לעשות את זה, ככל שנתחיל יותר מוקדם, ככה אנחנו נספיק לעשות הרבה יותר דברים, אפשר ואנחנו עושים דברים יפים מאוד בנדל"ן בכל גיל, וצריך לזכור, גם אם לא השגנו את כל המטרה, שכל הסכום שאנחנו צריכים לפנסיה שלנו, או לביטחון הכלכלי שלנו, שאנחנו עוזבים את העבודה, אפשר להישען בחלק גדול מזה, גם היום, על הנדל"ן.
מעניין. אז אולי באמת נתקדם לנושא הבא שלנו, של סקירת הנדל"ן בישראל היום?
תראה, הסקירה, ולא סתם הצעתי אותה, זה הבסיס להבין מה קורה בנדל"ן בישראל, וזה הבסיס להבין למה נכון להשקיע פה, ולאו דווקא צריכים להסתכל על משהו נקודתי או משהו של היום. מה שקורה במדינה שלנו, שאחד המאפיינים זה שאין אבא ואמא לשוק הנדל"ן בישראל. אנחנו נמצאים
אתה אומר,
במדינה ש... מה?
אומר הביטוי הזה, אין להם אמא וההורים.
אני אסביר. אם אנחנו נסתכל לאורך התקופות, אנחנו נראה ואני לא, ממש שלא ישמע שאני מביע פה דעה פוליטית, אנחנו נראה שלכל אורך השנים האחרונות, ותף אני אתן לך כמה דוגמאות, אין דמות מרכזית, אין פרויקטור נדלן, אין שר נדלן אמיתי, ולא משנה אם יש כל מיני כאלה שקוראים להם שר שיקון או כל מיני שמות אחרים, אין מישהו אמיתי שתופס ומחזיק ומוביל את שוק הנדלן בישראל. ואנחנו לא צריכים להסתכל רק על הממשלה הנוכחית, אלא אנחנו צריכים להסתכל אחורה. ואנחנו רואים סתם לדוגמה, בתקופה שהייתה הממשלה ששטייניץ היה שר האוצר. הרי כל הממשלות צעקו, אנחנו רוצים להוזיל את מחירי הדירות בישראל. והנה שטייניץ, שהיה שר האוצר, בא עם רעיון חכם, אמר, אז אפשר היה למכור כל 4 שנים דירה שבבעלותך ולקבל פטור. ובא שטייניץ ואמר, רגע, איך אנחנו נעודד את העם למכור דירות? ניתן אפשרות למכור 3 דירות בפטור. נהדר. אלא מה? הוא בא מצד אחד כשר אוצר ונתן את ההטבה הזאת, הגיע מצד שני, הנגיד, נגיד בנק ישראל, ואמר, רגע, אנחנו צריכים לעשות גם צעד, בוא נקשה על המשכנתות, בוא נפסיק לקחת משכנתה במסלול אחד, בוא נחלק את זה למסלולים, בוא קצת נייקר את המשכנתה, בוא נקבע מסלולים שאם עד אז אפשר היה לקנות דירות ב-100% מימון, 90% מימון, עם EMI, עם הביטוח, בוא נעשה 50% לדירה נוספת, 70% לדירה יחידה, 75% לדירה ראשונה, בואו נכביד על האנשים. בא שטייניץ לתת מתנה, בא נגיד, משך את השטיח מתחת למתנה. מה הייתה הבעיה? לא היה אבא אחד שיגיד, בואו נפעל ונראה איך אנחנו מגבים אחד את השני כדי לעודד. אולי נעשה משכנתה להטבה, אולי נעשה משהו שיטיב עם העם כדי שיקנה את הדירות שהחבר'ה האלה רוצים למכור, והתוצאה הייתה שהפרויקט הזה נכשל. נדלג על מע"מ אפס של לפיד, ונגיע ישר לשר כחלון, תסתכל את כל הפעולות שהוא עשה, תסתכל את כל הדברים שהוא עשה, הולך ועושה דברים כאלה, מישהו שלא מבין בנדלן. אם אתה תדוק מה ההבנה של כחלון בנדלן, אתה תבין שהוא לא מבין כלום. ובגלל שהוא לא מבין, והוא רצה ברמה הפופוליסטית לשאת חן בעיני העם, אז הוא היה צריך לבוא ולעשות פעולות לא מתוך מחשבה שהם יצילו את שוק הנדלן, אלא מתוך מחשבה שהם יעשו אותו הגיבור הלאומי, זה שגם הציל את שוק הטלפונים במדינת ישראל. והוא נכנס וסלמנו את 8% מס הרכישה. איזה גאון, הוא נלחם במשקיעים שמעלים את שוק הנדלן. המשקיעים סך הכל 20% משוק הרכישות של הנדלן. ברגע שאתה מעלה 8% למשקיעים, משקיעים בורחים מהארץ, הולכים להשקיע בחול, כספים התבזבזו בחול, נהיה שם כאוס מוחלט. פחות אנשים השקיעו בארץ, מה קרה? אלה שיש להם דירות, או העלו מחירים של שכירויות כדי לחסות את ה-8%, את ההפרש בין 5 ל-8, או שניצלו את זה שאין להם תחרות והעלו את שוקי השכירות, מי נפגע? הוא פגע בה. באזרח הפשוט, האזרח החלש שצריך דירה למגורים. לא היה מי שיגיד לו לעשות משהו אחרת, הלך ועשה דיור למשתכן. פרויקט שהכשיל את הנדלן במדינת ישראל, זה הפרויקט שעשה נזק כמעט בלתי הפיך לנדלן בישראל.
מה בעצם אנחנו צריכים להבין מהדברים האלה שאנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, מה בעצם המסקנה שאתה מנסה להוביל אותנו אליה?
המסקנה שלנו שאם אנחנו מבינים, מה, איך זה עובד? אם אנחנו מבינים ואנחנו לומדים להשקיע נכון, להשקיע זה לא ללכת ולבוא למתווך ולהגיד לו תמצא לי דירה. מי שעושה את זה, שם את כספו על קרן הצבי. לא שיש לי משהו נגד מתווכים, אבל אתה לא יודע מה אתה קונה. משקיע זה בן אדם שצריך ללמוד, שצריך להשקיע בידע, שצריך לשמוע פודקאסטים, שצריך לשמוע קורסים, לבחור לו אנשים שיקחו אותו, לקחת יועצים טובים, לקחת אנשים טובים שיבינו ויובילו אותו לרכישות נכונות, שיבין את המשמעויות הכלכליות, שיבין שאם מחר יעלו לו איזה מס או יעשו לו משהו שהוא לא ייפול, שידע לחשב את העסקה, שידע איפה לקנות את העסקה, שידע איך לעשות חקר שוק. אתה יודע, מתוך קורס שלי של 10 מפגשים, מתוך 10 מפגשים כמעט 6 אני מדבר על חקר שוק. לעשות חקר שוק זה אומנות. לא כל אחד יודע לעשות חקר שוק, צריך לדעת לעשות את הדברים נכון.
אגב, יש משהו שרציתי לשאול, אני יודע ש-40% מדירות המגורים בישראל הן קרות על ידי מתווכים, נכון?
כן.
ומעניין אותי, אתה יודע אולי מה הנתון לגבי מסחרים, וכי אתה יודע, סתם מעניין אותי.
אני פחות עוסק במסחרי, אז אני לא יודע.
אוקיי.
אני פחות שם, אני, תראה, אני עוסק בקטן, כן, אני גם הולך לבנות עכשיו כזה, אבל אני בעיקר, מה שאני עוסק זה במגורים, זה בגלל האופי של האוכלוסייה שאני מתעסק איתה. וכן, תשמע, היום השוק, אתה יודע, אם אני היום מחפש דירות למשקיעים שלי, תדע לך, לדעתי אפילו יותר מ-40%, היום המתווכים, רוב הדירות הטובות נמצאות אצלם.
יש אזורים מסוימים שאתה ממליץ עליהם, או ערים מסוימים שאתה ממליץ עליהם?
אז בוא, אני רוצה גם כאן להגיד לך משהו מאוד חשוב. אין תשובה כזאת. גם כאן, שאנחנו הולכים להשקיע בנדלן, כל אחד יש לו את מה שמתאים לו. בגלל שאם אני היום, אם אני היום גר בירושלים, ואני רוצה להשקיע בנדלן, ואני נגיד עובד הייטק, ואני עובד או עבד הייטק, ואני כל היום עובד, או שיש לי מעט מאוד שעות ביום שאני יכול לעשות בהם חקר שוק, ומי כמוך יודע, הרי אתה עוסק בתיווך הבסיס להצלחה בנדלן זה חקר שוק, וצריכים לעשות המון חקר שוק, ושאתה תדע לזהות אם נכס הוא טוב או לא טוב, אתה חייב להכיר כמעט כל נכס ולדעת כל דבר באזור שאתה משקיע בו, וזה הרבה ימים והרבה הליכה, אנחנו לא מאמרים.
כשאתה אומר חקר שוק, מה לדעתך הדבר הכי קריטי בחקר שוק?
חקר שוק זה להכיר את האנשים, להכיר את האוכלוסייה. זה א' ב'. לפני הכל זה האוכלוסייה. אנשים, אתה יודע, אחד הדברים שאני שואל בהרצאות, שאני שואל בקורסים, וגם פה אם עכשיו היו מאזינים שיכולו לענות, והייתי אומר להם, חבר'ה, מה זה
אגב, יש מאזינים וגם יש כבר כמה שאלות מהקהל, דן למשל כותב, תל אביב מרכז לא הכי טוב, תמיד יהיה ביקוש אינסופי.
א', תראה, זה ממש תשובה לא נכונה, תזכור שאתה מדבר על תל אביב, תל אביב זה א', מדינת תל אביב, זה מדינה, יש מדינה בנדלן, או בכלל, יש מדינת ישראל ומדינת תל אביב, מדינת תל אביב זה מדינה של ביקוש אינסופי, בגלל הביקוש האינסופי הזה אנחנו רואים את העליות מחירים שם, אנחנו רואים את העליות בסחירויות, אנחנו רואים את המכות שהולכים בתורים על סחירויות וכל מה שקשור בזה, ושם דווקא נדרש הפתרון הכי חשוב והכי מהיר לנושא המחירים, ויש פתרונות שאני יכול להציע, אבל אין מקום שאתה אומר, זה המקום הנכון להשקיע. ושעוד פעם, אני רוצה לחזור ולא נתת לי לסיים, אם אני ירושלמי, ואני, יש לי סכום של נגיד עד 1,000,000 שקל להשקיע כולל משכנתות, ואני רוצה לעשות גם חקר שוק, אני צריך משהו שיש לי זמן לעשות בו חקר שוק, זאת אומרת, אני לא יכול להתרחק מירושלים, אני לא יכול לנסוע למשל לחיפה, בגלל שיקח לי שעתיים לנסוע לחיפה לכל צעד, 4 שעות, אני כנראה אין לי זמן, אני עובד הייטק, או אני עובד, אני שכיר, או שאני פקיד, או שאני עובד בבנק, ואז אני צריך למצוא את הדבר הכי קרוב שיש לי כדי להתעסק איתו. מה שאני בא להגיד, המקום הנכון להשקעה הוא בכל מקום, או בכל מקום בעברית יפה, באזור שהכי קרוב אליי, במקום שהכי נכון לי להגיע אליו, במקום שאני הכי טוב יכול לעשות חקר שוק בו, במקום שאני יכול הכי הרבה להצליח בו. זה המקום ששם אני אשקיע, וגם אם יש לי תשואה יותר נמוכה או יותר גבוהה, זה לא רלוונטי, כלומר שלשם אני יכול להגיע, אלא אם כן, אני אומר, רגע, אני אין לי זמן ללכת לעשות חקר שוק, אני אין לי זמן לחפש, אני אין לי זמן לעשות, אני אקח צחי כזה שילווה אותי והוא יעשה, אז שם אני יכול, יש לי מעריך זרוע ואני יכול להרחיק לכת, ואני יכול גם לנסוע למקומות אחרים איפה שצחי משקיע.
אני רואה אני עכשיו אנשים הכי מבינים באזור שהם גרים בו.
אז תדע לך שזה מאוד מסוכן. דווקא אני רוצה לתת כאן משהו, אמרת דבר שאנשים צריכים להבין. הרבה אנשים שהם הולכים להשקיע באזור שהם גרים, הם נכשלים. קשה להם בחקר שוק, וזה אני רוצה להאיר את עיניהם. אתה יודע, יש דוגמה שאני נותן על חיפה. אני בחיפה, באזור של תל עמל, הבאתי פעם, הגיעו אליי זוג, שני גיסים עם האנשים שלהם, שתי אחיות שהם הגיעו אליי לקנות דירה, ומצאתי להם שם דירות, שתל עמל נמצאת על הגבול של חליסה. והם חיפאים לשעבר, הם הלכו להתייעץ גם עם הדוד שהוא היה קצין משטרה, הוא שמע איפה הם הולכים לקנות, ואמר להם, שומו שמיים שלא תתקרבו. למה? הוא בזיכרון שלו, זה אזור פשע, זה אזור היום ונורא, זה אי אפשר ללכת שם בלי אקדחים שלופים ועם כדור בקנה, והוא לא הבין שהעולם השתנה והכל השתנה וכבר זה אחרת, והם הפסידו עסקאות טובות, הם ויתרו על העסקה ומישהו אחר נהנה מזה, ואני יכול גם להראות לך את זה גם, הייתה לי פעם בקורס שעשיתי בצפון, הייתה לי קצינת משטרה בכירה שיצאה לפנסיה, ושעשינו סיור, ובאמת הגענו לתל נווה פז, בתל עמל, היא ירדה מהאוטובוס, וראיתי אותה חיוורת ועומדת, והיא אחת ככה רצינית, עומדת כזה חסרת אונים, ואני אומר לה, מה קרה? היא אומרת, תקשיב, פעם ראשונה שאני עומדת פה בלי אקדח, ואמרתי לה, אוקיי, מעכשיו בסיור אנחנו מסיירים בכל השכונות התחתונות של חיפה, את מספר את ההיסטוריה, אני מספר את העובר, את העתיד, ואנשים יבינו על מה אני מדבר. אנשים קשה להם לצאת מהקונספט של איפה שהם נמצאים, של השינוי שיש בזה, ואז הם מפספסים. גם אנשים לפעמים מתבלבלים, באחד הקורסים שלי בצפון, ישב אצלי תלמיד מנשר, ושאמרתי לו לעשות חקר שוק, ולימדתי, הוא אומר, אני לא צריך חקר שוק, אין בית בנשר שלא הייתי, והוא רצה לרמוז על הבחורות שהוא היה אצלם. אמרתי לו, חמוד, נכשלת בשיעור חקר השוק, מה שאתה יודע מהשיעור הזה זה אולי טעמים אחרים, חקר שוק יש בו את הטעם שלו, יש את ההבנה שלו, אם אתה יודע להתגבר על זה, תקנה באזור שלך, זה מצוין. 100%, זה נותן לך תקדים רציני על אחרים, אם אתה לא יודע להתגבר על זה, לך למקומות שתלמד אותם מההתחלה.
הבנתי, אתה אומר שאנשים נוטים להיות רגשיים יותר, או שלהם דעות קדומות, ואז לא מסתכלים בצורה לוגית על הכלכלה והעתיד.
תסתכל, אם אתה גר באזור, אני לא יודע מאיפה אתה, אבל אם אתה גר באזור מסוים, קשה לך ואתה חווית את האזור הזה כאזור קשה, כאזור בעייתי, קשה לך לצאת מההבנה שהמקום השתנה ושיש...
האמת שבדרך כלל אלה האזורים הפוטנציאל הכלכלי, למשל בראשון לציון, אתה יודע, יש את רמת אליהו, שהיא כאילו פחות נחשבת, אבל שם יש המון פוטנציאל של פינוי-בינוי וכן הלאה.
כן, אבל אם אתה מדבר על אזורים שיש בהם, שהיה בהם פשע, שהיה בהם דברים, אתה רואה את האנשים, אתה יודע, אני הוצאתי השבוע, שלשום, הוצאתי סיור בעיר העתיקה בבאר שבע. והעיר העתיקה באר שבע הייתה אזור של פשע, של הרבה מאוד בעיות, ואני הצעתי לאיזה, לפני שנים, ב-2006-2007, הצעתי לאיזה משקיע גדול, קבלן רציני, הצעתי לו להיכנס שם בהשקעות, הוא היה איתי בסיור שם, נדלק, למחרת הוא חזר אליי, אומר, תקשיב, אני צלצלתי לחברים שלי, הקבלנים מבאר שבע, אמרו לי, אל תתקרב, והוא לא התקרב, הוא ויתר. ומה הוא פספס? הוא פספס עליית ערך יפה של נכסים, הוא פספס פוטנציאל של נכסים, למה? הם אמרו לו, מה השתגעת? יש שם עבריינים, יש שם הכל, הם לא הבינו מה קורה והם מקומיים, קשה לך, כשאתה בתוך מקום, קשה לך להבין, אתה יודע מה, קח את זה למקום שעם הבית שלך, אני אומר לך, בוא תשנה את הבית שלך, בוא קח אתה, לא אדריכל, בוא תשנה את החדרים בבית, בוא תזיז קירות, יהיה לך קשה, אבל אם אני אכנס, ואני זר, ואני פעם ראשונה נכנס לבית, אז אני לא, אין לי סנטימנט למה שקיים, אני לא רגיל למה שקיים, יותר קל לי, ואותו דבר אם אתה תבוא אליי הביתה, אז שאתה תיכנס אליי הביתה, ואתה לא חי ולא רגיל לכל הקירות, אתה יהיה לך קל להזיז אותם, ואז אתה פתוח והכל, יותר קל לך להיכנס למקומות חדשים, אבל אם אתה נכנס למקומות שכבר אתה מכיר אותם, תבדוק ותיכנס בעיניים כוחות ותבין מה קרה מאז שאתה יודע מה שהיה שם.
מעניין. אז אולי ניקח את הטיפ הראשון, שזה דווקא לא להשקיע באזור שאנחנו גרים בו. אז בוא נגיד בן אדם שיש לו הון עצמי של, לא יודע, שהוא בין מיליון לשני מיליון שקל, איך אתה ממליץ לו לזהות פוטנציאל, איך אתה ממליץ לו לפעול?
אז עוד תשובה שצריכים לתת עליה תשובה רחבה, אתה יודע, ואין תשובה אחת, אין תשובה אחת שנכונה לך, לי ולכל מישהו אחר שנמצא בסביבה שלנו, או כל מי ששומע אותנו. אתה יודע, לפני שבועיים, לא זוכר, צלצל אליי בן אדם שאני לא מכיר אותו, אמר, תקשיב, אמרו לי שרק אתה תענה לי, הוא אומר, אני, יש לי משכנתה, ועכשיו קיבלתי איזה סכום כסף, שהוא קצת יותר מהמשכנתה, מה אתה אומר? לסגור את המשכנתה, או להשקיע ולקנות לעצמי נכס? אמרתי לו, אם אני אענה לך עכשיו תשובה, ואני לא יודע איך קוראים לך, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע מה אתה עושה, לא יודע, כלום אני לא יודע עליך, אם עכשיו אני אומר לך מה לעשות, תנתק את הטלפון, תמחק את המספר שלי, ותדאג גם שאף אחד לא יתקשר אליי, בגלל שאני בן אדם לא רציני. כשאתה בא אליי עם סכום של מיליון, שניים, או עם אפילו 100 או 300, זה לא מספיק. זה יכול להיות אנשים שהגיעו אליי, שאין להם דירות, עם 2 מיליון שקל, ויכולתי אולי לקנות להם נכס במינוף, ואתה יודע, יכולתי להגיע לסכומים יפים ולקנות להם דברים יפים, אבל בשיחה איתם זיהיתי שאם אני אומר להם את המילה בנק, שאני אומר מילה בנק זה כמו להפעיל קסם כזה של טלפתיה והם מקבלים דום לב, ואם אני אומר להם הלוואה או משכנתה, זה ממש כאילו אני עושה בוודו, דוקר להם סכין בתוך הלב. אז הייתי חייב ללכת ולבנות להם תוכנית, ולקנות להם נכס שיהיה בסכום שיש להם במזומן. אז ממש אין לי פתרון להגיד לך, או לתת לך מה לעשות עם זה, למשל יש אנשים שיבואו עם 2 מיליון שקל, ואפשר לקנות עם זה, אתה יודע, אני יכול לפרוס את זה לפרוסות של נגיד 500,000, או נגיד, אם אמרנו 2 מיליון, לקחת 500,000, 750 ו-750, ולמנף את זה בצורות כאלה ואחרות, ולקנות נכסים כאלה ואחרים, או אני יכול לקנות להם נכס אחד שיהיה יותר במרכז, אפילו תל אביב, או שאני יכול לקנות להם, אני יכול לשחק עם זה, ותדע לך, אחד הדברים שאני עושה בייעוצים שלי, אני אומר לאנשים, תקשיבו, אתם באתם אליי, אני עכשיו משחק. מה אני משחק? אני משחק במשחקי המספרים. אני בונה להם, לפי מה שהסתכלתי להם, והקשבתי להם, ולמדתי אותם, ועשיתי איתם את הכל, אני בונה להם תוכנית, שהתוכנית הזאת תבנה להם הכי נכון את החיים שלהם. הרי זה לא מעניין מה אני חושב. זאת אומרת, אם אני מסוגל לקנות נכס, ולקחת סיכון מפה ועד הונולולו, ולא אכפת לי שגם לא יהיה דיירים, או לא אכפת לי שיהיה עבריינים, או לא אכפת לי שיהיה סוחרי סמים, זה לא משנה. זה לא רלוונטי, בגלל שצריכים להסתכל על אותו בן אדם, וצריך לבנות לו את התוכנית האישית שלו, צריכים לראות גם איפה הוא רוצה להתקדם, איפה הוא רוצה להתפתח, איפה הוא רוצה לגור, איך אני מקדם אותו הכי הרבה והכי מהר לרעיון שאולי הוא יקנה בעתיד דירה לגור, או שכל החיים הוא יגור בסחירויות ואני אקנה לו נכסים וישלשל סדרה של או שרשרת של נכסים כדי שיהיה לו ביטחון כלכלי. הפתרון הוא מאוד מאוד מגוון, הוא תלוי בהרבה מאוד גורמים, ורק משם יש את הפתרון, ועוד פעם, לפעמים הפתרון הוא לא יהיה עם נדל"ן.
מעניין. אז לגבי בעצם השאלה שהתחלנו, הכותרת של ההרצאה, אז האם זה הזמן לרכוש דירה למגורים או השקעה? מה אתה חושב?
אז עוד פעם, זה תלוי, זה תלוי. תראה, אם אתה היום ירושלמי, אני ירושלמי, אתה אומר, אני רוצה לגור בירושלים, ואני מתחילת הדרך שלי, אני בן 20, 30, אבל, ולא עשיתי אקזיט באיזשהו דבר, ואני, יש לי עכשיו 300, 200, 300, 400 אלף שקל, אבל לקנות פה, למשל, בשכונה שלי, דירה 100 מטר, זה לפי 30 ומשהו אלף שקל למטר, ואני לא יכול לקנות, אז אני, עם הכסף שלי, אני אלך ואני אקנה דירה להשקעה, אני אקנה את הדירה הטובה ביותר להשקעה שאני יכול, ואני אמשיך לגור בסחירות. לעומת זה, אם אני גר למשל, אתה יודע מה, אתמול עשיתי ייעוץ למישהי, והיא איפשהו מאזור המרכז, והיא אין לה את הכספים, היא רווקה ואין לה את הכספים, יש לה סכום מסוים שהוא לא מספיק, והיא רוצה לגור בדירה שלה, התחלתי לעבור איתה באיזה עיר היא יכולה לגור, מסתבר שהצלחנו להגיע לעיר שיש בה מחירים עדיין בתחומי הסכום שיש לה, והיא תעשה רלוקיישן, היא תעבור לשם ונקנה לה דירה שלה, והיא תגור ויהיה לה את הביטחון, אבל היא גם צריכה את הביטחון הזה, בגלל שהיא גרה לבד, והיא רווקה, והיא צריכה את המקום, ושלא יזיזו אותה, וזה כל פעם משגע אותה, זה חלק מהשאלות, זה כל פעם מטריף אותה שהיא חיה בפחד, מתי יוציא אותה מהדירה, או מתי בעל הבית ישתגע ויעלה לה את השכר דירה, אז בתוך האזור עשינו לה חשיבה של רלוקיישן, למקום שגם מתאים, זאת אומרת, מגורים לא מתפשרים, במגורים אסור להתפשר, ושאתה צריך לבוא לשם וליהנות שם, ושיהיה לך טוב שם, אבל אנחנו מנסים לעשות את השילוב, ואז להחליט לגור, לא לגור, זה מורכב מהרבה מאוד גורמים.
קודם, שהוא יקנה את הדירה להשקעה הכי טובה שהוא יכול, מה הופך דירה להשקעה לדירה נכונה להשקעה?
אז גם כאן אתה תתפלא, כאן אתה תתפלא שלכל אחד זה משהו אחר. למשל, יש אנשים שצריכים שהדירה תיתן להם את הסכום הקבוע החודשי, כדי שממנו הם יחיו, שהם או יהיה הפנסיה שלהם, או ישלם את הסחירות שלהם או שיממן להם משהו. אז למשל אותה מעניין יציבות, מעניין קהל שמתאים שישלם, קהל שאפשר לסמוך עליו, ממש לא מעניין אותם עליית ערך, בגלל שהם צריכים את זה כמכונה שמייצרת כסף, אז העליית ערך לא רלוונטית להם. נכון, הם מאוד ישמחו אם זה יעלה בערך, כן, אין מישהו שלא רוצה שהנכס שלו יעלה בערך, אבל זה לא המיין אישו אצלם. יש אנשים שמה שמעניין אותם זה להשביח או להעלות את העון העצמי שלהם. אנשים שרוצים לקנות נכס כדי למכור אותו בהמשך ולהגדיל את העון העצמי, אז הם צריכים עליית ערך, הם צריכים את הדברים שיכניסו להם את הכסף, אז יש להם חשיבה, זה סוג אחר של נכס. הנכס האידיאלי להשקעה זה מה שמתאים לך. בשביל זה היום שישבתי פה בייעוץ והסברתי למישהו, אמרתי לו, במסע ומתן, הרי אתה יודע, מסע ומתן שאנחנו עושים, ומסע ומתן זה תורה שלמה שאני בין השאר מלמד אותה בקורסים, כל בן אדם, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשבת לגבי איזה נכס, ארבעה אנשים, וכל אחד הנכס שווה לו משהו אחר. אני נותן דוגמה בקורסים שלי, שאני עומד לפני כיתה, ואני מציע להם לקנות את הכיתה, וקופץ איזה מישהו, ואני מציע להם אותו נגיד במיליון שקל, וקופץ מישהו ואומר, 600 אתה תיתן לי את הנכס, ואני מושיט לו יד, והוא אומר, רגע, 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 אני רוצה לחשוב. קודם כל, זה דבר שלא עושים. עכשיו, למה הוא צריך לחשוב? עכשיו הוא צריך לחשוב את זה גם בעצמו, ושהוא צריך פתאום להבין, א', הוא לא מבין למה כל כך מהר הסכמתי, אז יש לו בעיה, ואז אם הסכמתי מהר, כנראה שיש משהו לא טוב, יכול להיות אבל שהוא לא בדק, ואני ממש במצוקה כלכלית, ואני זקוק לכסף, וזה בא לי טוב שהוא מציע לי את הסכום הזה, אבל כל אחד שיבוא ויעמוד במסע ומתן במקומו, יש לו צורך אחר. אם אני מוכר כיתה, אתה רוצה ללמד, אז אתה רוצה שהכיתה הזאת תהיה התחליף למכללה שאתה רוצה לעשות, והיא תהיה נכונה מבחינת הלוקיישן שהיא נמצאת, ופחות מעניין אותך אם היא תעלה בערך או משהו, ובגלל זה אתה גם מוכן לשלם יותר, וגם האלטרנטיבה שלך יותר יקרה. אחד רוצה לעשות פליפ, אחד רוצה לעשות משהו אחר. זאת יש כאן עניין כזה שהמחיר וזה הוא נכון לכל אחד, לכל אחד יש את הנכון שלו, אז השקעה טובה זה השקעה שעונה לצורך שלך, למטרות שלך, ליעדים שלך, ועושה את זה בצורה הטובה ביותר.
תראה, אני מבין שבאמת יש הרבה הסתעפויות, אז בואו ננסה כן אולי ללכת לאיזה דוגמה קונקרטית יותר, בואו ניקח מישהו שרוצה להגדיל את ההון העצמי שלו. מה הסכום שהוא צריך ואיך לדעתך הוא צריך לפעול?
תקשיב, מה זה סכום שהוא צריך? אתה תלוי איך אתה פועל, אתה יודע, גם איזו שאלה מאיפה אתה בא. גם שעכשיו קנינו דירה לבחור שהיה לו סך הכל 130 אלף שקל, הצלחנו להגדיל את ההון העצמי בזכות שלקחנו לו הלוואות נכונות, וקנינו לו במקום נכון שעלה בערך של הנכס כבר, זה לא משנה אם זה במסגרת העלייה הכללית. אז אין סכום שזה, זאת אומרת, יכול להיות שאתה, יש לך סכום.
הנה, אולי אתה יכול לשתף במקרה הקונקרטי הזה, זה נשמע מעניין, פשוט מעשה כאילו איך שאתה לוריד את זה לקרקע.
אני אתן את הדוגמה, שאתה, יש לך היום, נגיד 250 אלף שקל, ואתה אומר, אני, פחות מעניין אותי התשואה החודשית, יותר מעניין אותי עליית ערך. ואתה קונה במקום שאתה מאמין שיש סיבה שיהיה בו עליית ערך מאוד מאוד רצינית. אתה רואה משהו שקורה שם, הגעה של כביש, הגעה של איזה רב למקום, הגעה של איזה משהו מיוחד לסביבה, איזה התפתחות, איזה אישור תכנוני והכל. ואתה קונה את זה, ואתה אומר, אוקיי, התשואה, הסכום של כמה כסף זה ייכנס, אם זה ייכנס על עסקה של 800, אם ייכנס לי 1,000 שקל או 3,000 שקל, זה לא מה שיעשה לי את ההבדל, אני רואה מה יקרה בקרוב שיעלה המחיר, בזכות שיש שם פתאום דרישה, בגלל שיקרה שם דבר כזה או אחר, אחלה עסקה. אני יכול להגדיל את זה, ואז אני יכול לקנות דירה, למשל, כמו שקרה בטירת כרמל, שאנשים קנו, עם סכום של 230 אלף שקל, קנו דירות ב-800 אלף שקל, אתה יודע מה, או שאנשים עם 200 אלף שקל קנו דירות ב-650 ו-700 אלף שקל, והיום שנה אחרי הדירות שוות 850 ו-900 אלף שקל, והם עשו סיבוב והם רק הבינו שבאמת אין הרבה היצע, והם הבינו מאיפה זה ינבא, והבינו שזה עיר של התחדשות עירונית, ובאמת אין שם דירות לרכישה היום, אז אני אומר, אין סכום, מצד שני גם אנחנו יכולים לקנות במרכז, ויכולים לקנות בפתח תקווה ובחולון, ולקנות בכל מיני מקומות אחרים, עם סכום יותר גבוה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להתעסק באזורים שלנו ולא בפריפריה, ואז אם יש לי 500 או 600 אלף שקל, אני קונה דירה במרכז, בבת ים, בחולון, בפתח תקווה, לא, whatever, מה שאתה רוצה בסביבות האלה, ואתה הולך לבניין שאתה בדקת ואתה רואה, לא זה שכבר חתום פינוי בינוי וכאלה, אלא שיש לו התכנות מצוינת, או שאתה רואה שמקימים לידו איזה מכללה, או שאתה רואה שמקימים משהו, או שאתה רואה שהכיוון מתפתח שם לכיוון של התחדשות או משהו, ואתה, אז נכון, אתה התחלת ב-500 או 600, אבל לקחת דירה של 1,600,000 ופתאום היא קופצת ב-10% או 15% או 20% או יותר, כמובן שזה הרבה יותר אם היית עושה את זה בכסף קטן ובמקום אחר. צריכים לבחון את העסקאות שלנו ממש באופן יסודי.
מעניין. אז לגבי הטייטל של השיחה, אז מה אתה חושב? האם זה הזמן לרכוש דירה?
אז אני אומר, הזמן הוא בטוח לרכוש דירה. הזמן, רק בניגוד להרבה מאוד אנשים שעושים, זה לעשות את זה בחוכמה ובזהירות. לעשות קודם כל את החושבים הפיננסיים. לעשות את הבדיקה העצמית שלך. לבדוק איפה אתה הולך לעשות את החקר שוק וכמה זמן יש לך. היום ישבתי פה בירושלים עם משקיע חרדי, נתתי לו שתי אלטרנטיבות על הסכומים שיש לו, אחת היא חולון פתח תקווה ואחת זה ירושלים, הוא אמר צחי, תן לי להתעסק בירושלים, גם אם אני אקנה פחות טוב, אבל זה האזור שלי, אין לי זמן, אני לומד, אני צריך להגיע לישיבה שלי, אני רוצה להקדיש את הזמן שלי, אני אעשה את זה פה במגרש הביתי שלי, גם אם יהיה לי תשואות יותר נמוכות, אני אעשה את זה פה, והזמן הוא ממש לקנות בישראל, זאת אומרת, היופי בקנייה בישראל, זה ששוק, גם אם הוא לא יעלה, והוא כנראה כן יעלה, אז הוא בטוח לא ירד, זה שוק ששומר על עצמו, זה שוק שאנחנו יכולים לראות את הנכסים, לשלוט בהם בעצמנו, לבקר בהם, ללטף אותם, לצבע אותם, לסדר אותם, אנחנו מדברים בשפה שלנו, השווקים, הנדלן בישראל כרגע נמצא לצערנו וחלק לשמחתנו במצב שהוא בטוח לא ירד וכנראה גם יעלה, וזה אם אנחנו עושים את ההשקעה בצורה מאוד מאוד מסודרת, כמו שאני גם מלמד בקורסים שלי, אנחנו כאן נעשה מצוין לביתנו, והשקעה בישראל, זאת אומרת, אני קשה לי עם ההשקעות בחו"ל לדוגמה, ועל זה כתבו עליי בגלובס שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחו"ל, אני לא מוכן להיות תלוי באף אחד. אני רוצה בהחלטות שלי שאני קונה נכס, או שאני עושה עסק, להחליט על סמך נתונים כלכליים, אם אני מוכר, אם אני קונה, אם אני מגדיל, אם אני משביח. שאני עושה את זה בחוץ לארץ, אני כל היום תלוי באחרים, אני כל היום תלוי במה שאחרים חושבים, לא במה שאני מבין, ואז אני ממש הופך להיות תלותי, אני לא יכול לא להזכיר את זה לבד, אני לא יכול שום דבר לעשות לבד, ואני כל היום תלוי בגורמים ומקשרים, אני בעד להשקיע ביד ראשונה, ואיך אומרים החבר'ה, בזרוע נטויה, ולהשקיע פה ליד הבית.
מעניין. מה המחשבות שלך על העתיד של השוק, 3, 5, 10 שנים קדימה, יש לך איזה תחזית?
בוודאי. תקשיב, בקצב הזה שמתנהלת כלכלת הנדלן הלא נכונה במדינה שלנו, וכל זמן שלא ישימו ברשות התחום הזה, יש לי חבר כשאייל פס שטוען שאני צריך להיות שר הנדלן, כל זמן שלא ישימו דמות שמבינה בנדלן, דמות שחושבת נדלן, דמות שהיא לא פופוליסטית, אנחנו נראה שהשוק של הנדלן ימשיך ויעלה. קשה מאוד לעצור את השוק של הנדלן שאין היצע. קשה מאוד להדביק את ההיצע שלוקח עכשיו בחסר. אנחנו יודעים שהדיור למשתכן גרם לירידה או בעצם עלייה באוברדרפט שלנו, זאת אומרת היום אם היה חסר פעם 50, 60, 70 אלף דירות, היום חסר כמעט 200 אלף דירות, וכל הזמן הפער גדל, וגם עכשיו הפרויקטים שיוצאים ויצאו, או כמו שאלה שיצאו בדיור למשתכן, זה פרויקטים רחוקי טווח, אז השוק יעלה ואין מה לעשות, זה מה שיקרה בשוק הזה, השוק ימשיך וימשיך וימשיך, ועד שיבוא מהנהגה שיגידו רגע, אולי נעשה דיור לסוחר, אולי נעשה עוד כל מיני פעולות, או שנאיץ תוכניות, אחת התקלות של מדינת ישראל זה צווארי הבקבוק ברשויות התכנון, בייחוד בוועדות המחוזיות של משרד הפנים, יש מספיק מה לעשות כדי לעשות את זה, אבל לא עושים, ובינתיים כל הדברים אומרים שהנדלן יעלה ויעלה ויעלה.
אתה חושב שהתחזית הזו היא רלוונטית שנתיים קדימה, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, יש לך זה אחת זמן עד מתי המשפט הזה נכון?
תקשיב, צריכים להבין שכדי להשלים את הפערים האלה, שגדלים כל שנה בעוד, הרי כל שנה זה גדל בעוד 65-70 אלף דירות, כדי להשלים את הפערים האלה צריכים להפשיר מאות מאות של דירות, או אלפי דירות, או עשרות אלפי דירות, להפשיר את הקרקעות. לצערנו הרב, מערכת הבירוקרטית במדינת ישראל היא בעייתית מאוד. קשה מאוד להגיש תב"עות, קשה מאוד להפשיר קרקעות, קשה מאוד לשנות ייעודים של קרקעות. אנחנו שומעים כל הזמן, ויסלחו לי כל משווקי הקרקעות החקלאיות שמספרים, אנחנו עכשיו יצאנו, קנינו קרקע חקלאית, ועוד שנתיים יהיה לנו תוכנית, הבל הבלים, לא יקרה כדבר הזה. אין דברים כאלה, אין קסמים כאלה, בטח לא במדינת ישראל. פה המינימום, או הממוצע הבסיסי של השינוי טבע, זה 13 שנים. וזה אומר שכמה שירצו לסגור פערים, וכמה שירצו להגדיל את הכמות של הנדלן, זה כל הזמן יגדל ויגדל ויגדיל את הפער. זה אומר שבשנים הרבות הקרובות, יהיה קשה להתמודד עם השוק הזה, יהיה קשה לעצור אותו, ולצערנו הרב אני אומר לך, עוד מעט זה כמעט בלתי אפשרי לקנות דירות, אני רואה את המחירים, אם פעם לפני רק כמה שנים הייתי קונה דירות ב-400 אלף שקל בחיפה, היום אותם דירות כבר 900 אלף שקל, זה פי שתיים, זה מחלת נפש, זה מחלה. אם אני הולך לקנות דירות באחת הערים במרכז, ואני בא בבוקר לראות דירה, ומציעים לי אותה ב1,600,000, בצהריים אני מתקשר לשאול אם הדירה רלוונטית, אומרים לי 1,650,000, ובערב שאני בא לקנות זה 1,700,000, המדינה בפשיטת רגל, אבל אין מה לעשות, זה ככה מתנהל וככה יתנהל, והשוק ככה ימשיך לעשות.
אני כן מנסה בכל זאת להוציא ממך איזו תחזית, אתה חושב על שנתיים קדימה, על 5, על 10, על 20, על 50, על כמה שנים אנחנו מדברים?
אני מדבר, בחמש שנים הקרובות זה בטוח ימשיך, שמע, אני לא יודע, יכול להיות שיקום פתאום הגאון שיחליט שהוא הולך ומסדר את שוק הנדלן, או שאתה יודע מה, אולי יציעו לי את המשרה, ויש לי בהחלט הצעות ורעיונות ואפשרויות מה לשים, ויכול להיות שיקום המישהו שיבוא וימצא ויביא את הפתרון, ויצליח לבלום את שוק הנדלן. עדיין שוק הנדלן ימשיך להיות אטרקטיבי ויהיה מצוין פה. תזכור שחסר לנו דירות, תזכור שאנשים צריכים לגור, תזכור שיש לנו אוכלוסיות שיש להן ילודה גבוהה, תזכור שאנחנו אנשים שאוהבים לגור בבתים שלנו, תזכור שהרבה מאוד אנשים, אני פוגש הרבה מאוד אנשים, ואני יודע גם שגרים בבתים של ההורים שלהם או משהו, בגלל שהם חיכו, השוק הזה קשה לעצור אותו, ואני אומר, אמרתי 5 שנים, יכול להיות שגם בעשור הקרוב, אנחנו נראה שהשוק עדיין נלחם על מקומו.
מה שצריכתי להבין לך זה שאתה חושב שהעליות יימשכו ב5 שנים הקרובות.
אין לי ספק. אין לי ספק. תקשיב, צריכים לזכור רק דבר אחד, וזה אנשים צריכים להכניס להם לראש. יש מקומות שזה יעצר, לא בכל מקום, זאת אומרת, אין כאן תשובה גורפת. אנשים, היום גם דיברתי על זה, יש מקומות שזה לא יכול לעלות יותר, יש מקומות שזה מגיע לתקרת זכוכית. למה תקרת זכוכית?
איזה עכשיו, מקומות למשל?
אתה יודע מה, בוא נספר את הסיפור של הר חומה בירושלים. הר חומה בירושלים, שזה שכונה שיושבת על הגבול שם עם בית לחם, שהקימו את השכונה הזאת, בדיוק היה הזמן שאם כולם זוכרים, היו יעיריות מבית לחם על גילו ועל כל האזור. והשכונה הזאת יושבת במקום מבחינה אסטרטגית בעייתי. ואז ניסו למכור שם דירות ולא הצליחו, והתוצאה שנמכרו שם דירות של 4 ו-5 חדרים ב-500 ו-600 אלף שקל, דופלקסים ב-750 אלף שקל, ואנשים חשבו, ואז ברגע שהיריות הפסיקו, המחירים קפצו שם ל1,200,000, 1,300,000, היה שם פתאום שחרור, ואנשים חשבו, רגע, מה זה קפץ ככה, זה ימשיך לקפוץ לנצח, הביקוש רק יגדל, בירושלים חסר דירות, אמרו יאללה בוא נקנה ונעשה חגיגה. מה הם לא זכרו? הם לא זכרו מי גר בהר חומה. בהר חומה גרים השכירים של ירושלים, אוכלוסייה מצוינת, מדהימה, הם אבל השכירים, יש להם יכולת מוגבלת של הקנייה, ואם יש להם, וזו האוכלוסייה השכירה, האוכלוסייה העממית של ירושלים המאפיינת, ויש להם עכשיו, הם רוצים לקנות דירה, למשל זוג צעיר, אז אבא אחד נותן, הורים, זוג אחד נותן 100 או 150 אלף שקל, הזוג השני נותן 100 או 150, יש להם 300-400 אלף שקל, הם צריכים לקנות דירה, הם צריכים גם לעמוד בהחזר של המשכנתה, אז הם יכולים לקבל למשכנתה למשל מיליון שקל, או יכולים לקבל 1,100,000 שקל, צריכים לזכור שמשכנתה גם צריך להחזיר, ואז פתאום יש להם רק יכולת לקנות ב1,600,000, 1,500,000, 1,700,000, זאת אומרת שמעל זה הם לא יכולים. אז זוג אחר יש לו עוד 200, אז זה 1,800,000, 1,900,000, זה התקרת זכוכית. זאת אומרת, אי אפשר לעבור את התקרת זכוכית, לאוכלוסייה שיש באותה סביבה, יש יכולת מוגבלת מסוימת בקנייה. אז יש מקומות שזה לא יעלה יותר, יש מקומות שזה היכולת של האנשים, שהם לא יכולים לשלם יותר, אז זה התקרה זכוכית שתהיה שם, צריכים מאוד להקפיד ולדעת את זה, ולהבין איך זה עובד.
יש פה שאלה טובה מהקהל, שגם בתור מתווכים אנחנו נתקלים בה, שאלה של אופיר לגבי חקר שוק, איך אתה יודע אם המחיר הוא טוב או לא, הרי כולם דורשים מחירים בשמיים, איך אתה יודע את המחיר האמיתי, מתי הוא טוב, מתי הוא זול, מתי הוא יקר וכן הלאה.
אז קודם כל כבר אמרתי שמחיר זה מה שאני חושב שהוא המחיר, אבל תסתכל. אני, כשאני עושה חקר שוק, קודם כל, כדי לדעת ולהצליח בחקר שוק, צריך להתמקד באזור וללמוד אותו היטב. עכשיו, צריכים להבין גם, צריכים להבין, ואני לא אתחיל להעביר פה שיעור של חקר שוק, צריכים להבין כמה גורמים. א', כמו שהשמאים עושים שפותחים את המידע נדלן של רשות המיסים, אבל צריכים להבין דברים יותר חשובים, צריכים להבין מה משפיע על מחירים. אני אתמול נסעתי, או שלשום, היה לי יום שלם במחיצתו של איציק לוי, אתה בטח מכיר אותו, ראש לשכת המתווכים, ודיברנו קצת על המחירים, וקצת על הנדלן, וקצת על הכל, היה לנו יום ביחד, ואין מחירון נדלן, אתה יודע, צריכים להבין איך זה עובד וללמוד לנתח את זה ולעשות את זה נכון, ולא כולם יודעים לעשות את זה, ואני תמיד אוהב לתת את הדוגמה בבדיקה של המחיר של הנדלן, או בתמחור של הנדלן, זה ש... מה קורה שאנחנו מצלצלים לבית מלון ואנחנו רוצים להזמין חדר, ואז שואלת אותנו הפקידה, אתם רוצים בקומה נמוכה גבוהה, אתם אומרים נמוכה זה מחיר אחד, אתה אומר גבוהה זה מחיר שני, ואז היא אומרת לך, תגיד לי, בקומה הנמוכה או בקומה הגבוהה, אתה רוצה את זה עם הנוף לבריכה, או אם אתה רוצה את זה נוף להרים, תלוי איפה זה נמצא. ואחר כך היא שואלת אותך אם אתה רוצה את זה עם הלובי של ה-VIP, או אם אתה רוצה את זה בלי. ואחר כך היא שואלת אותך אם אתה רוצה את זה עם מרפסת או בלי מרפסת, וכן הלאה וכן הלאה. לבנות תמחור של אזור, זה עבודה מאוד 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 סיזיפית ואינטנסיבית, שצריכים לשבת ולבנות את זה, כמובן זה צריך להישען על בסיסים אחרים, יש משהו שאני לא מוכן לקבל, זה מה שהרבה מאוד לצערי שמאים עושים, זה שהם פותחים עכשיו, אתה עובד נגיד לקנות דירה ברחוב הרצל בירושלים, בהרצל 60, אז הם מסתכלים כמה היה שם עסקאות בהרצל 60, ולפי זה הם יחליטו מה שווה הנכס, טעות, איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר לעשות את זה? זה הטעות הכי גדולה והכי מטעה, ואולי הבניין שאתה קונה בו דירה הוא בניין פי 10, והדירה היא פי 10, וכל הדברים האלה. אבל צריכים לקחת את כל המעגל, את כל הדברים, את כל המרכיבים, לבנות מזה פאזל שלם, ולתמחר את זה לרמה הכי מדויקת. ואני יכול להגיד לכם בגאווה גדולה, שברוב המקרים שאני קונה דירה כמלווה משקיעים, ואחר כך מגיע השמיים, אנחנו מקבלים את המחיר שאני סגרתי עם המוכר, בגלל שאני מדייק מאוד באיתור המחיר, אבל זו עבודה שצריכים לעשות אותה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומתוכננת.
יפה, אז באמת דיברנו על המון דברים הערב. אתה רוצה לתת איזשהו סיכום או איזו תובנה שאתה רוצה שאנשים ייקחו איתם לקראת סיום?
כן, חשוב מאוד. אני רוצה להגיד לאנשים ולצעוק את זה. אל תתפתו לסיפורי מעשיות. אל תתפתו שדברים הולכים בקלות. אל תמהרו לעשות עסקאות שהן לא חכמות. תבדקו. תבינו, השוק בישראל השתנה. אין היום את כל הסיפורי אקזיטים האלה שכל זוג שמתגרש מוכר בזול, וכל זקן שהוא בן 90 שאפשר להוציא ממנו בזול. אני לא אומר שזה נעלם לגמרי, אבל זה נעלם. תעשו עסקאות חכמות. אין את כל הסיפורי 10% תשואה ו8% תשואה ו7% תשואה. זה נדיר מאוד, אני לא אומר שאין בכלל, אבל זה כמעט ולא קיים, ותפסיקו להאמין לכל אחד. כשאתם הולכים לעשות חקר שוק, תעשו חקר שוק יסודי, תהיו המנכ"לים של העסקה, תלמדו קורסים בנדל"ן, תלמדו, תקשיבו, תלמדו פודקאסטים, תעשו דברים, ותבינו מה אתם עושים. קודם מעשה, סליחה, בהמון מחשבה תחילה, תקדישו לזה, תעשו תכנון פיננסי שלכם, תבדקו את היכולות שלכם, תדייקו את הכל, אתם רק תצליחו. מה שתעשו בקלות ראש זה עוד צלש, עוד תרש, בדרך כלל התרש מגיע לפני הצלש, ואתם בבנקט, אז תעשו, 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 אבל עם המון חשיבה, המון חשיבה, וכמובן לעטוף את עצמכם בבעלי המקצוע, לא לפחד לשלם, אלא לדעת שבעל מקצוע טוב יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, יכול להביא אתכם לתוצאות יותר טובות, וככה אני נוהג בדברים שאני עושה, וזה מה שאני מציע לכולם לעשות.
יפה, אז קיבלנו הרבה טיפים ותובנות חזקות. מי שרוצה ללמוד ממך עוד, איך היית ממליץ שיעשה את זה, איך הוא יגיע אליך?
קודם כל שייכנס לאתר שלי לנדל"ן בקלות. שיצטרף וישמע את הפודקאסטים שלי נדל"ן בשידור, שיצטרף בימי ראשון, יש לי ערוץ זום נדל"ן שכל יום ראשון בשעה 8:30 בערב, וגם אתה מוזמן ויבוא וישמע, וכל פעם אני גם מארח אורחים חשובים, ומגיעים ובנקים ומשקיעים ושוק ההון ווטאבר, באים אנשים מאוד מעניינים גם לערוץ הפודקאסט. ויש לי קורס מוקלט, קורס דיגיטלי שאפשר להירשם עליו, וזה 495 שקלים, ולשבת וללמוד, ואיך שאל אותי היום, ומה קורה, שאל אותי מישהו, ומה קורה אם אני רוצה לשאול אותך שאלה, אז תשאל אותי שאלה, זה בסדר גמור, א', יש לך טופס בתוך הקורס, אתה יכול לשאול אותי שאלה, ב', תרים אליי טלפון, אני תמיד עונה. מה זה תמיד עונה? אם אני לא זמין ואני בזום אני לא עונה, אם עכשיו היה מישהו מתקשר אני לא עונה, אבל אני חוזר לאנשים או משתדל לפחות. ויש לי את הקורס זום לייב שאנשים יכולים לבוא ללמוד, אני בדיוק מסיים קורס ואני הולך לפתוח קורס שזה פעם בשבוע 10 מפגשים ועם סיור בסופו של הקורס באחת הערים. יש באמת להגיע אליי מאוד קל, יש הרבה מידע וידע אצלי באתרים, גם בפודקאסטים, גם בזומים, גם במאמרים, גם ברעיונות שראיינו אותי, בכל מיני מדיות, ועוד פעם, תגיעו, ואני אשמח להיות כאן בשבילכם, לבוא להתייעץ איתי, זה כמובן בתשלום, או לקבל את הליווי, יש הרבה מאוד פעילות חשובה למען הציבור, שאני לקחתי על עצמי לעשות.
יפה, אז כל מי שרוצה באמת יכול להגיע לאתרים שלך וללמוד עוד, גם הרבה תוכן איכותי בחינם. אז רוצה להודות לך על זה שהצטרפת אלינו הערב, אז תודה לך על הזמן שלך.
תודה שאתה מארח אותי.
בכיף, היה מאוד מעניין, תודה לך. כיף וכיף, אז תודה לך על הזמן שלך, תודה לכל מי שהקשיב לנו בלייב, ביוטיוב, בספוטיפיי, מוזמנים לדרג, לתת לייק, להמליץ, לשתף וכן הלאה. מקווה שקיבלתם הרבה ערך, שיהיה בהצלחה לכולם. ונתראה בפרק הבא. ערב טוב.
ערב טוב.